טל, מה העניינים אחי?
מה קורה?
בסדר, תראה לכולם מה יש לך פה על השולחן.
פלאפון.
ליד הטלפון.
דף.
ליד הדף.
יש לי מלא מדבקות.
וואו, מה זה?
ראית את כל המדבקות, אדיר?
הבאת לי, חילקת לי כמה.
רגע, אבל מה כתוב על המדבקות? בוא תקריא איפה אנחנו.
רשום פה לא טכני ולא במקרה.
ברוכים הבאים ללא טכני ולא במקרה. אני טל מוסקוביץ', איתי פה.
אדיר קנדל.
ואיתי פה, בצד שמאל.
הילה פוקס.
מה קורה?
השבח, הכל מעולה.
השבח לאל.
כן, זה התקציר שלי.
השבח לאל, תודה לשואל, זה
נהדר. מדהימוש. טוב, אז האמת שסוף סוף הגיעו מדבקות שעלו לנו כל כך הרבה כסף, זה נראה לי 10 שקל ל-200,000 מדבקות מסין, אז תודה רבה לך סין.
תגיד, מה, לא יכולת לחתוך את זה לפחות?
לא. לא,
טוב.
אני מפתח, אני לא חותך. אני צריך לחתוך, זה...
אני קיבלתי אחד חתוך, אבל כזה לא לסכסך.
בדיוק, כן.
היא מנסה לסכסך.
כן.
אז אתה שם לב. באנו היום בעצם לדבר על קריירה, אבל קריירה מאוד מאוד ייחודית, בגדול הקריירה של הילה, וניקח את הילה כסוג של דוגמה לקריירה של IC, Individual Contributor, ובעצם יהיה גם פרק השלמה, לפרק הזה, אולי יהיה, אם נחליט לעשות אותו, ואולי הפרק ההשלמה יעלה לפני, לא יודע מה שאדיר יחליט, אבל בגדול נעשה עוד פרק על העניין הזה של איך לצמוח לתפקיד ניהולי, שזה בעצם המשלים של תפקיד individual contributor, ולפני הכל, את רוצה רגע להציג את עצמך, מאיפה באת, לאן הגעת?
כן, אז אני הילה פוקס, אני גרה בתל אביב, עם הבת זוג שלי, אני גרה פה שנתיים, אני בערך 10 שנים בתעשייה, מגיעה כזה בעיקר מרקע של בקאנד, עבדתי באינטל, פייבר, והחברה האחרונה שעבדתי בה נקראת אוגורי, שבה גם התקדמתי והובלתי צוות, לא בדיוק ניהול, אפשר להיכנס לזה בהמשך שנדבר, הייתי ארכיטקטית, ועכשיו אני בפורטר, סטף אנג'יניר, מה זה אומר, אפשר לצלול, ומה חברות חושבות בכלל על כל התפקידים האלה, אפשר לצלול, אבל זה אני, בסך הכל, גם כזה מדברת, כותבת, לינקדאין.
לגמרי, האמת שממש לאחרונה עם כל המעבר שלך מאוגרי לפורטר, ממש כתבת את כל התהליך שלך לפרטי פרטים, לא היה נראה לי איזה משהו אחד שלא כתבת לה, ואותו נראה לי שעד שהפרק הזה יצא גם תמשיכי לכתוב, וזה ממש פוסטים שמאוד מאוד שונים בנופח הזה של לינקדאין, כי כאילו אם... הרבה אנשים מנסים יענו בכוח להרשים באיזשהו מקום, ושמים כאילו תמונה מושכת, וזה, את פשוט כותבת בי תמונה, מה שיצא, יצא,
כן,
מה
אני,
ש...
אני צריכה לעשות לעצמי הגהה קצת יותר, להגיד לכם
את האמת. בסדר, מה שיוצא יוצא, ומה שנקרא שופכת את הלב, וזה הכי אותנטי, זה הכי נותן ערך, אז תודה רבה לך על זה. ובין השאר גם נדבר על כל התהליך שעשית, עוד לפני שהתחלת לכתוב אולי קצת מראשית הקריירה.
אם כבר הזכרת התכנים שלה, בא לי גם לתת איזו המלצה חוץ מהלינקדין. אני אגב הכרתי את הילה, זאת אומרת, הכרתי אותך מהלינקדין, אבל עוד יותר נחשפתי אלייך דרך פרק פודקאסט שעשית אצל חברים שלנו, שחר ודותן, במפתחים מחוץ לקופסה.
מכרים.
לא, שלי עם חברים.
אוקיי.
ושם דיברת על DDD, Domain Driven Design.
באמת.
אני חייב לשתף, אני פעם ראשונה שמעתי את הפרק הזה, אמרתי, וואו, איזה פרק כבד. אבל אחרי זה...
אני בסוף יסמיק אם תמשיך ככה.
לא, אבל אחרי זה אני מרים. אני מוריד.
כן, ברור.
כדי שלי... אז אני אחרי זה טיפה חקרתי על הנושא הזה כזה מחוץ לפרק, חזרתי לפרק ואז בוף. mind blowing. כאילו, מאז הפרק, אני עכשיו מתחיל מנסה ליישם את זה אצלנו בצוות. אז קודם כל, שפו, רוצו לשמוע את הפרק, אחלה פרק. גם אם בפעם הראשונה מרגיש לכם קצת כבד, תחזרו אליו עוד פעם, יעשה לכם הרבה סדר בראש. זהו.
יש לי גם בלוג פוסט שנעוצים אצלי בלינקדין באותו נושא, אז אם אנשים מעדיפים לקרוא ואז להקשיב, אז אפשר גם משם.
מגניב, סתם אנחנו המלצה. נשים אגב לינקים לכל
אפשר.
נשים גם שלך. לינקים, ובכלל לפני זה נראה לי שנה וחצי היה איזה כנס של גיק טיים בנוגע
נכון.
לסופט סקילס, אז הרצית שם על go to person, ואולי גם נשלב את זה פה היום. טוב, אז הגענו לדבר על IC, מה זה IC?
IC, individual contributor, כן, במילים, ולצורך העניין אפשר להגיד שזה... אסופת תפקידים שהם לא תפקידים מניהוליים, למרות שאפשר לשים שם כוכבית, כן? יש מקרים שבהם ICs כן מנהלים כזה בן אדם אחד או שתיים, אבל זה לא הנופח של התפקיד, זה לא המטרה, כן? אם יש לכם ראשי צוותים, ראשי קבוצות, הם by definition מנהלים, ICs יהיו, יש כמה ארכיטייפס כזה של ICs, כן? יש כזה את הארכיטקט, את הטקליד, יש פרובלם סולבר, ויש רייט הנד, שזה כזה, יש ספר, שנקרא The Path for...
נשמע כמו קבוצת כדורגל, קשר ימני, בלם שמאלי.
כן, 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 כן. אז יש ממש ספר שבא ומדבר על זה, וממפה את הסוג והפרסונות, לפי האופי העבודה שאנשים האלה עושים, וכן רואים בתעשייה מדי פעם אנשים שהם עדיין, פתאום איזה דירקטור משהו, הם מנהלים בן אדם אחד, זה די מזכיר כזה תפקיד של IC, למרות שהוא מנהל עדיין בן אדם אחד.
כאילו זה תפקיד שאולי אם הוא מנהל, אז זה פחות העניין של הניהול בא לידי ביטוי שם, בגלל שאין לו צוות, אולי יש לו בן אדם אחד, שניים, וגם הניהול שם הוא אולי בנופח טיפה יותר מקצועי.
כן, תחשוב אולי הרבה יותר בהובלת פרויקטים מאוד מאוד גדולים, או דברים נורא רוחביים שצריך שיהיה בן אדם שמרכז את זה, איזשהו פוקל פוינט, כן? אז לדברים כאלה. או פחות מרגיש לי, כן? אני לא יודעת, לא פגשתי הרבה אנשים שעשו את התפקידים האלה, אבל שזה תפקידים שהם פחות על אקסקיושן והדיי טו דיי, כמו שאנחנו חווים בתוך הצוותים, כן? נגיד יש לנו אנשים שיהיו נגיד טק-לידס. טק-לידס הרבה פעמים הם באמת נמצאים בתוך איזשהו צוות. כן, יכול להיות לנו נגיד טק-ליד לטכנולוגיה ספציפית, נגיד אולי טק-ליד פרונט-אנד, וזה בן אדם שמרכז פרונט-אנד בחברה שלמה, יכול להיות טק-ליד לדומיין, שזה מאוד מזכיר את מה שאני עושה בפורטר, שזה להיות בעצם, אני סטף אנג'יניר בתוך צוות, ואני המובילה הטכנולוגית בתוך הצוות הזה, ועובדת בצמוד למנהל שמוביל שם. זה make sense? לא make sense?
הצוות שאת עובדת בו זה בעצם כאילו הוא צוות תוכנה, איך
זה? זה צוות שיש לו ממש דומיין.
זה גילדה או יותר
כאילו... לא, זה צוות עם דומיין ביזנסי. זה גם לא סקווד, אוקיי? כי סקוודים, שוב, אפשר כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה. זה צוות, במקרה שלי זה לא צוות מולטי-דיסציפלינרי, כל הצוות הוא בקאנד, כי זה רוב האופי של העבודה שיש לנו בתוך פורטר, דאטה ובקאנד, כן? החלק שהוא ממש כזה... אפשר להגיד קרוסי או וובי נמצא ביחסית מקום מצומצם, ואני מובילה אותו מבחינה טכנולוגית. אפשר לדבר על מה זה אומר. למשל, נגיד מצופה ממני, לא היום, כי התחלתי את העבודה החדשה הזאת לפני חודש, כן? אבל מצופה ממני לבוא ולהביא את הוויז'ן הטכנולוגי לדומיין שבו אני נמצאת. או נגיד מצופה ממני להיות סייד בי סייד עם האנשי מוצר עוד לפני שה-requirements בשלים. למה? כי צריך שיהיה איזושהי פרסונה שבאה ומחברת את הדברים האלה ביחד.
אוקיי, אוקיי.
אז את בעצם מנהלת את התקשורת עם פרודקט, עם UI, UX, כל כאילו הגורמים האלה בחברה בעצם?
לא בהכרח, כן, כאילו, שוב, אני, בפרספקטיבה שלי, אין מניעה שמנהלים ומובילים טכנולוגים יעשו דברים ביחד, כן? השאלה היא, אצל מי יושב האונרשיפ? ועכשיו אולי אנחנו קצת כזה צוללים לתוך כזה ההבדל והתחומי האחריות בין ניהול לבין הובלה טכנולוגית. כן? כי התחלתי את השיחה כזה לבוא ולהגיד, יש כזה כל מיני סוגים של מובילים טכנולוגיים שבדרך כלל לא מנהלים. אני נגיד כרגע נמצאת בסיטואציה כזה של הובלה טכנולוגית די קלאסית, כן? שזה להיות טק-ליד. ברמת העיקרון, איך שאני רואה את זה, וגם לפי דעתי, אני מקווה שכזה המנהלים שלי לא הקשיבו, פתאום יגלו הפתעות על הפרספקטיבה שלי, על התפקיד, כן? מה שאני רוצה להיות, זה בן אדם שמשפיע על הביזנס, מהפרספקטיבה הטכנולוגית. זאת אומרת, להיות ה-go-to-person של האנשי מוצר בתוך הדומיין, לעזור להם לפרום דברים עוד לפני שהם נכנסו לתוך הצוות, לעזור להם ביצירתיות, כן? כי לפעמים, הרבה, נגיד, מגיע איזה requirement חדש לתוך הצוות, לאיש מוצר, זה גרנדיוזי, זה גדול, צריך לבוא ולצמצם את זה, לדייק את זה, להבין מה אפשר ומה אי אפשר, אז שמה אני אכנס.
סוג של יועצת טכנולוגית כזה, כן, עבור, גם טכנולוגיה. עבור המתכנתים, גם עבור אנשי פרודקט.
עכשיו, יש שם עוד כל מיני אלמנטים חשובים בתוך התפקיד, לצורך העניין לעשות מנטורשיפ לאנשים אחרים, כן? בין אם זה אומר לחנוך בקוד ריוויוז, או פרקטיקות של best practices, נגיד אפשר לבוא ו... לא יודעת, נגיד, לדבר, להכניס פרקטיסס חדשים על מוניטורינג, כן? או איך לכתוב קוד יותר טוב, כן? יכול להיות שגם הצוות יהיה אחראי על זה, אבל זה כן יהיה משהו שהוא באונרשיפ שלי, גם לבוא ולראות שזה מתקיים. כן, אני לא חייבת לעשות את הכל בעצמי, אבל אני ארצה שהדברים האלה יוטמעו, ואיפה שצריך להביא את האקספרטיז הטכני, אני אביא אותו.
מרגיש לי, אני לא רוצה שעכשיו נצלול, אבל מרגיש לי שזה גם קצת כזה חלק מה, אולי מהאחריות של טק-ליד בתוך צוות.
שמדברים בכללי בתעשייה, לא רק פה בישראל, בכל העולם, שמדברים על תפקידי AC, זה כזה, קוראים לזה סטף פלוס, כל מה שנמצא מעל סיניור, אוקיי? אז תפקידי סטף פלוס, והם הרבה פעמים נקראים כזה סטף, פרינסיפל, טק-ליד, ארכיטקט, ועוד כזה אסופה של שמות רנדומליים, הוא דיירקטור של משהו, הוא לא יודעת מה. זה כזה טייטלים ששמעתי שקיימים. בהתנהלות שלהם, האנשים האלה שזה כזה הטייטלים שהם מתקבלים, זה מתפרק לארבע ארכיטייפס שדיברתי עליהם, כן? יכול להיות שיהיה לך בן אדם שמכיר את הקונטקסט של החברה מאוד מאוד טוב, הוא פרובלם סולבר. הוא נותנים לו איזשהו פרויקט שאף אחד לא יודע מה לעשות איתו, והוא מקבל את זה והוא פותר את זה. זה לא בן אדם שמוביל צוות.
שהוא הנדזון.
לא בהכרח אפילו הנדזון, לא יודעת, אולי הפתרונות שהוא צריך להביא זה ביזנסים, אולי זה המון שיחות, אולי זה המון אליימנט, אולי זה לדבר עם עוד חברות, אני לא יודעת, אבל כזה זה בן אדם שפותר בעיות, כן?
זה יכול להיות שגם סוג של בן אדם כזה שנגיד לעבוד בצוות הוא לא ממש טוב, כי הוא צריך כאילו, מה שנקרא, לתת, שיתנו לו המון ספייס לפעול, והוא טוב בשביל לבוא ולפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות וקשות ולרוץ לבד.
כן, זה אנשים שיהיו בדרך כלל עם המון 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 קונטקסט על החברה, כן? בצד השני של העולם הזה יש לנו את הטק-לידס, אוקיי? וטק-לידס בעיניים שלי גם יכול להתפרק לכמה חלקים. טק-לידס יכולים לבוא ולהיות בתוך איזשהו אזור טכנולוגי, כן? אולי יש לנו אנשים שהם טק-לידס לבק-אנד או טק-לידס לפרונט-אנד או כל דבר אחר. יכול להיות שיהיה לנו טק-ליד לקבוצה או טק-ליד לצוות. הרבה חברות בוחרות למדל את זה בצורה אחרת. אז אני הילה, אני סטף אנג'יניר, בפועל אני טק-ליד של צוות. נגיד יש לנו בחברה גם טייטלים שנקראים פרינסיפלס, שהפרינסיפלס הם לא ברמה של צוות, הם ברמה של קבוצה. אני כסטף מצופה ממני להשפיע על הצוות שלי, אבל גם להשפיע על עוד צוותים אחרים, כאילו ממש בציפייה, מצופה ממני להשפיע על כזה פלורל, על טימס, כן? בזמן שנגיד פרינציפל מצופה להשפיע על קבוצות ועל כל הארגון.
אני רוצה, אני חושב שנתן מספיק אולי ראייה למה זה התפקיד הזה, וכמובן ש בארגונים גדולים נגיד, אז יותר הפרינסיפל שמשפיע על ממש על קבוצות, ובארגונים קטנים זה יותר הסטף, כמו שאת אומרת, שמשפיע יותר על צוותים. אני רוצה רגע שבואי נחזור אחורה נגיד במהלך הקריירה שלך. כנראה התחלת כמו כל מפתחת, בעיקר באזור הבקאנד. מתי הגעת למסקנה, ואיך הגעת בכלל למסקנה הזו, שהציר שיותר מתאים לך זה הציר הזה של ה-IC. מתי זיהית בכלל את הפוטנציאל בו? ומה ראית בעצמך שאמר לך, אוקיי, זה מה שיותר מתאים לי, בתור הילה.
אני רוצה, אגב, שנייה עוד טיפה לבאר, אנשים שאתה יודע שלא מספיק מנוסים בתעשייה, אני חושב שכולנו בתחס מתחילים IC.
כן, כולנו...
זה כאילו...
נכון, כי כולנו בעצם מפתחים בצוות.
אנחנו כולנו מתחילים כאילו, IC בהכי פשוט זה סטודנט, זה ג'וניור, מיד-לבל, סיניור, כולם IC, כי זה תפקידים שהם לא ניהוליים. נכון? כן, הייתי צריכה להתחיל מזה.
ובתכלס באיזשהו שלב, זה יכול להתפצל, אני קורא לזה סולמות, כי כאילו יש לזה...
זה סולמות, זה גרוס.
יש היררכיה, אבל יש סולם של IC, שזה מה שאנחנו מדברים היום, וסולם של מנג'מנט, שכמו שטל רמז, אנחנו אולי נעשה עוד פרק על זה.
אחד משמעי, ואני חושב שזה גם כזה, בהרבה חברות רואים את זה כזה, מין סוג של אבולושן כזה, שנהיה ברגע שחברה גדלה ומתבססת, ויש בה הרבה מאוד מפתחים, והם מנסים להבין איך הם מתפתחים עוד, כן? יש כזה גבול דמיין, בן אדם נמצא בחברה והוא סיניור, והוא נמצא שם שנתיים, שלוש, הוא ירצה להבין איך הוא מתקדם עוד, איך הוא מתפתח עוד, לא רק מזכורת, גם כזה מבחינת התפתחות אישית, איך הוא לוקח על עצמו את האחריות האלה. ואז כזה מתחילים להכניס את הדברים האלה.
אבל אני לא רוצה שנפספס את השאלה של טל.
אז בואי רגע באמת נחזור לקריירה שלך, קחי אותי אחורה, בואי, כאילו, אתמול האמת הייתי בשיעור אימפרוביזציה, אני לומד לאחרונה אימפרוביזציה.
תלתר לנו.
מה? ולא, באמת, ויש איזה, כאילו, סוג של אלתור כזה שעושים, כאילו, שהולכים אחורה בזמן, ועושים כזה, ועושים ככה עם הידיים ומסתובבים.
זה מה שאתה עושה. זה מה שאתה עושה.
זה מה שאני עושה. זה ממש מה שאני עושה.
כמה אתה משלם על הדבר הזה?
יותר ממה שמשלמים לי להפיק את הפודקאסט הזה. אז בואי נחזור.
בוא נתחיל.
מתי הגעת לנקודה הזו שאמרת, אוקיי, לא כולם חייבים להיות מנהלים? כי האמת היא שנראה לי ש... את יודעת, באיזשהו מקום בתחילת הקריירה שלנו, אנחנו חושבים שיש שני תפקידים. יש מפתח ויש מנהל, נכון. באיזשהו דרך.
אוקיי, בסדר.
ואז אנחנו מגלים, אוקיי, אז העולם טיפה יותר מורכב מזה. מתי את הבנת שהעולם טיפה יותר מורכב מזה? ומתי הבנת שאת רוצה ללכת המורכבות של העולם הזה?
אוקיי, אז... אז הסיפור הולך ככה. לא? כן, כן, כן. אז ברמת העיקרון, בתקופה שלי באוגורי, אני נכנסתי לאוגורי בתור מפתחת בקאנד, ואחרי איזה כמה חודשים, הסקווד ליד שהיה לנו בצוות, הלך לעשות משהו אחר בתוך החברה, והשאירו אותנו כזה סקווד ליד לס כזה, השאירו אותנו בלי אף אחד, ואני אמרתי, הנה הזדמנות בשבילי לבוא ולראות ואיך אני מתפתחת, ואמרתי, טוב, אני אלך על זה. מה יוניקי בתפקיד של סקווד ליד באוגורי? אז בזמנו זה לא היה תפקיד ניהולי, זה היה תפקיד הובלתי. ומה זה אומר? אני מובילה את הצוות מבחינת אקסקיושן, אני עוזרת למנהלים לעשות פיתוח מקצועי למפתחים שלהם שנמצאים אצלי בצוות, אני עובדת עם המוצר, אני עובדת עם המפתחים, אני בערך עושה הכל חוץ ממשכורות, אפשר להגיד. אם צריך לתת פידבק, אני גם נותנת פידבק, זה בערך הכל חוץ ממשכורות. עכשיו, מה שהדבר הזה נתן לי כהזדמנות, סתם במקרה, כי זה הפורמט שאז היה באוגורי, זה לבוא ולהיכנס לתוך תפקיד שבו אני אשכרה מובילה, אבל אני לא מנהלת. כן, תמיד היה את המקום שבו, שנגיד אם היה איזושהי בעיה, כן יכלתי לבוא ולפנות למנהל של הבן אדם, ולבוא ולפתור את זה ביחד. כן, זה לא קרה הרבה, אבל זה נמצא שם. אחרי שהתחלתי להתנסות עם הדברים האלה, ונגיד הובלנו כזה מוצר חדש, ועבדתי הרבה עם האנשי מוצר, ועשיתי מנטור לאנשים חדשים שנכנסו לצוות, והייתי חלק מהגיוס, והייתי כאילו ברעיונות, ועשיתי את כל הדברים האלה, ובאמת כזה עמדה מולי האפשרות של לבוא ולהיכנס לתפקיד רשמי של ניהול, אני הייתי כזה, אבל אני לא רוצה, כאילו אני רוצה לבוא ולהעמיק יותר, כן בהובלה, אבל גם בפן הטכנולוגי. כן, כי כנראה יש פה איזשהו בלנס, כן? אם אתה צריך לדאוג מאוד להתפתחות המקצועית של האנשים שבצוות שלך, וזה ממש האחריות על הכתפיים שלך, אולי זה משהו שאתה תעשה במקום להתפתח טכנולוגית אתה בעצמך. לא בהכרח, תלוי בתפקיד, תלוי בחברה. ואז באמת, מתי שאוגורי התחילה לגדול והתחילה לפרמל את התפקידים האלה, והכניסה תפקידי ניהול פרופר בתוך צוותים, גם התחילו לדבר על הנושא שאולי יהיו ארכיטקטים בחברה, ואני החלטתי שאני רוצה ללכת לכיוון של הארכיטקטורה. אז לי היה את המזל לבוא ולהתנסות בדברים האלה. עכשיו, אם אני אגיד כזה כטיפים לאנשים שמקשיבים לפודקאסט, והיו רוצים בלי ההזדמנות הזאת שבמקרה הגיע לחלקי להתנסות בהובלה ללא ניהול, אני חושבת שיש הרבה דברים שאפשר כזה, אתם יכולים לקחת עם המנהל שלכם ולהבין איך אתם לוקחים תחומי אחריות, שכזה בונים לכם את התרגול הזה. אולי אתם תהיו אחראים על המנטור של הסטודנט הבא שמגיע לצוות. כן, ואתם תהיו הבאדי שלו, ואתם תעשו איתו את הכל, ותתחילו לקבל כזה סקילסט של מנטורינג. כן, או לצורך העניין, אם יש פרויקט קצת יותר גדול. כן, אולי ייתנו לכם את זה, ואז יהיה להוביל אתכם עם עוד בן אדם, כן? איך מפרקים משימות, איך מובילים ביחד, איך מובילים בן אדם אחר. זה דברים שצריך ללמוד. כן? אז זה דברים שאפשר כזה לבוא ולקבל, גם לא רק, כמו שהיה מהחוויה שלי.
עכשיו, זה קטע, כי בעצם... אולי היה אפשר להבין מההתחלה של השיחה שתפקיד ה-IC הוא כאילו סוג שלא קשור לאנשים.
לא, כאילו זה אני... הכי אנשים שיש.
יפה, וזו הנקודה חשובה. אני כאילו, כי מאוד יכול להיות שכאילו ינסו לעשות בחירה כזו, אוקיי, אני לא רוצה לנהל, אני לא רוצה לנהל אנשים, אז אני אלך להיות ה-IC ואני אהיה תותח טכנולוגי. לא. אז... כנראה שאנחנו, מה שנקרא, עולים בסולם, יש יותר אנשים שאנחנו אחראים עליהם במרכאות באיזושהי דרך, והדרך של ה-IC היא טיפה שונה, היא טיפה יותר רובד וצבע מקצועי, מאשר רובד של באמת רובד יותר ניהולי או קידומי בחברה, שזה העניין הניהולי יותר.
הייתי רוצה כאילו, כן, קודם כל כן, יש פה איזשהו דברים שהם יותר קשים בתור ה-IC, כן, כי אנחנו מובילים ללא סמכות. כן, אנחנו חייבים להיות מקצועית מאוד מאוד חזקים, כי אנחנו צריכים שאנשים יכבדו אותנו, שאנשים ירצו לקבל את הדעה שלנו, כי אנחנו לא המנהלים שלהם. וזה המון בסקילסט נורא רך, של איך אנחנו נעימים לאנשים, ואיך מתאים להם לפנות אלינו, והאם הם מעריכים את הדעה שלנו. כאילו, אפשר לבוא וכזה, כזה no shade, כן, אבל כזה, יש כזה המון בדיחות על זה שנגיד DevOps צריכים לתת שירות למפתחים, כי, אבל הם לא תמיד אנשים שירותיים, כן, אבל אין מה לעשות. כאילו, אם יהיה לך איש DevOps טוב שנותן לך שירות, אתה תבחר דווקא ללכת אליו, אם הוא עוזר לך יותר, כן? בוא. והוא יהפוך להיות ה-go-to-person של הזה. בסופו של דבר, כל האנשים ילכו דווקא לאיש DevOps הזה, ובגלל הסקילסט הרך שהוא מביא, אז הוא יהיה הרבה יותר חזק, למרות שאולי יהיה מישהו אחר טכנולוגי תותח יותר חזק, אבל אנשים עדיין יפנו אליו.
מה זה בעצם go-to-person?
מבחינתי זה למצב את עצמך כהבן אדם שאליו באים עם שאלות.
ככה פשוט.
כן, כן. לא, אבל באמת, בסופו של דבר, אם אתה בן אדם שבוחרים להכניס ללופ, כן, בין אם זה באים אליך עם שאלות, או באים ומביאים לך דיזיין ומבקשים ריוויו, כן, אבל אנשים עושים את זה כי הם רוצים, כי הם מעריכים את הדעה שלך, כי הם יודעים שאתה תיתן אינפוט שהם רוצים, אז אתה go to person. כן, וזה משהו שהוא, הייתי רוצה להגיד, שמנהלים הם לא by default go to people. למנהל שלך אתה חייב לפנות בחלק מהמקרים. כן, שזה בדיוק הנושא המאוד רך. כן, אני רוצה שאני מתוך ההובלה הטכנולוגית שלי, אנשים יפנו אליי כי הם רוצים. ולא כי הם חייבים.
בואי נפרק את זה טיפה.
כן.
כמו שאני מבין את זה, בשביל להיות go to person, אני בעצם צריך שני דברים. אחד זה להיות מקצועי, כאילו, כי אנחנו מדברים go to person ברמה המקצועית, אז mm-hmm. אחד זה להיות מקצועי, שכולם יסכימו עם זה
אגב,
ש...
אגב, אפשר גם להיות ברמה האישית, זה גם לא רע, אבל אפשר.
בסדר, אנחנו מדברים פה כביכול עדיין למפתחים, אז אני לא... Mm-hmm. זה. אז ברמה המקצועית אני צריך שבעצם יהיה איזשהו לפחות כמה אנשים שהסכימו עם זה שאני יודע לעזור או מה שקרה נכון. לדלבר נכון. ברמה המקצועית.
נכון.
זה דבר אחד.
כן.
אבל את מקודם הזכרת פה עוד משהו מאוד מעניין, שגם ברמה האישיותית אני צריך שאנשים יבינו שהם מסוגלים לפנות אליי.
נכון.
אני חושב שההבדל פה בין ה-IC לבין ניהול, אולי זה ש...
זה הסמכות.
זה, זה, זה עניין של, גם עניין של הסמכות, ובגדול, אם אני עושה דאבל קליק לעניין הזה, מנהל יכול להיות חרה של בן אדם. הוא עדיין יכול להיות מנהל טוב, חרה של בן אדם. כאילו שלא יהיה לך כיף לפנות אליו, שהוא לא. ידרוש ממך בזה, אבל ה-IC שלא כיף לך לפנות אליו, זה כבר משהו שבגלל ההובלה הזו בלי סמכות, משהו שהרבה יותר קשה נגיד להצליח בתפקיד.
אני כן, רק רוצה לנסח מחדש את מה שאתה אומר, מנהל עדיין יכול להצליח לעשות את העבודה שלו, גם אם הוא לא בן אדם נעים, כי יש לו את הסמכות תמיד בדיוק. לשלוף. אבל זה כאילו פשוט היה קשה לי עם המילה מנהל טוב, ואני כזה מבחינתי מנהל טוב, זה בן אדם שהאנשים שלו רוצים לפנות אליו ולדבר איתו, ומרגישים איתו בנוח, כן?
נכון, נכון. אז היה פה דיוק חשוב. זה... הוא יכול לעשות את העבודה שהוא לאו דווקא מנהל.
אני רוצה להגיד משהו על זה. אני לא אצלול כי שוב יהיה לנו פרק בנפרד, אבל לפני שאני אומר משהו על זה, אני רוצה להוסיף, כאילו להגיד על מה שאתה אמרת, שבתכלס, מנהל יכול להיות טוב או לא טוב, וה-IC גם יכול להיות טוב או לא טוב, אני מדבר ברמה החברתית.
כן. נכון.
אבל ה-IC, ככה אני חושב, פחות תיסע בתוצאות לעומת מנהל. מנהל שהוא לא טוב, כאילו שקשה לך לפנות אליו, סביר להניח, שגם הוא לא יצליח להוביל אנשים, וככה גם הוא לא כביכול יצליח במדדים שלו, וכאילו ככה אני רואה את זה, כן? יש עדיין סיכוי, כמו שאמרת, שהוא עדיין יצליח, אבל כמו שאני תופס את זה, אני לא ארצה, לא יהיה לי כיף לעבוד עבור מנהל, שהוא לא נעים כלפיי. לעומת ה-IC, שאני גם ברור שאני רוצה שכולם יהיו נעימים בצוות, אבל אם ה-IC לא נעים, כאילו מי מודד ה-IC על...
מודדים.
כן?
כאילו,
okay. שוב,
אני אחזור לדוגמה של הדב-אופס, כי זה פשוט כזה נורא פשוט.
יאללה.
בסופו של דבר, אם מישהו תותח, אבל אף אחד לא רוצה לדבר איתו, כל הידע שלו לא שווה כלום.
תשמעי, אני נותנים לי טיקטים, אני מדלבר טיקטים, הנה, קרה.
כן, אבל אם ייתנו לך משימה שהיא יותר רוחבית ממשהו שאתה יכול להחזיק לבד, אז זה לא יחזיק מים.
אוקיי, אז אני עושה פגישות צוות, אני מעביר מצגת, אני מעביר לא יודע מה, הצוות קלט מה שקלט, מתקדמים. מה, אני חייב להיות החבר של כולם?
לא חבר, אבל מנטור, או בן אדם שיכול לתת פידבק,
השאלה
אם
ככה, אם ככה מודדים אותי, בתור ה-IC.
זה תלוי בהגדרה של התפקיד מן הסתם, ואולי חברות רואות את זה באופן אחר, ויש אנשים שמגיעים ללבלים מאוד גבוהים של ה-IC, בגלל שהם חיות קוד, כן? אבל אם בן אדם רוצה להיות בתפקיד ה-IC, שמצריך גם אלמנטים של הובלה, נגיד בהרבה מקרים, ואני יודעת שגם ככה יש בפורטר, זה שמצופה מ-IC להוביל פרויקטים שהם יותר גדולים, פרויקטים שיש להם טווח זמן יותר ארוך, רבעון, שתיים, פרויקטים שמצריכים שילוב של יותר מבן אדם אחד בתוך הפרויקט, מצפים שיהיו לי פרויקטים כאלה ושאני אצליח לעשות אותם, ואם אני לא יכולה לרתום את האנשים, אני לא אצליחו למדוד אותי על זה. אם יש לך אנשים בחברה שהם IC מאוד בכירים, וכל המטרה שלהם זה להיות תורכי קוד, אז הם יצליחו לעשות את העבודה שלהם.
כן, וגם... מה שאמרה לפ... כן. הפרובלם סולטרים
שלנו. אני עבדתי בחברה גדולה. אני יכול לספר שהיו לי בחברה ככלל, כן, לאו דווקא בצוות שלי, אבל היו ארכיטקטים בחברה. הם לא בהכרח, אני אומר, כאילו, הם לא היו אנשים שהיה לי, היה לי נוח לדבר איתם.
אז
לא
זה משתנה.
כי, לא כי הם אנשים מגילים, הם לא כאלה תקשורתיים. בפועל, ארכיטקט, הוא בא, אומר לי, טוב, יש פה פרויקט חדש, זה, חשבתי פה טיפה, זה ארכיטקטורה, זה הכלים, זה מה שצריך, ביי.
אז זה נקודה מצוינת, אפשר להסתכל על נקודתית, התפקידים של הארכיטקטים, זה כזה, יש גם את התפקידים המסורתיים יותר של הארכיטקטים, שזה כזה, כמו מה שאתה מתאר, יושב איפשהו, יש כזה קבוצה של 100 איש, יושב איפשהו ארכיטקט, מגיע פרויקט גדול, הארכיטקט מצייר דיזיין.
מצייר את זה על הדף ושולח.
ומביא את זה לצוות ואומר להם, בבקשה. כאילו,
בדיוק, ככה. לא היה פה שום תקשורת.
נכון, אבל זה הסתכלות אחת של אופי עבודה עם ארכיטקטים, וזה נקרא כזה Ivory Tower Architect, כן, שאין כזה שילוב של, של הקבוצות, של הצוותים, אין שיתוף פעולה. מצד שני, ארכיטקטים יכולים להיות גם פרסונות שהם הרבה יותר בגיידנס, בשילוב, באיך הם בונים ביחד עם הצוות את הדיזיין, אולי מכוונים יותר. אני באוגורי לא קיבלתי החלטות. אנחנו כגילדת ארכיטקטורה, כל הארכיטקטים, למשל בחברה, היינו בונים גיידליינס שאנשים יוכלו להשתמש בהם בדיזיינים, אבל לא יצרנו דיזיינים, כן? לא לקחנו שום אונרשיפ על הדברים האלה. היינו הרבה יותר במנטורשיפ והרבה יותר באליימנט, והתהליך הזה של היצירת גיידליינס, לנגיד מתי ליצור מיקרו סרוויס חדש בתוך הדיזיין שלך, זה היה תהליך ארוך שאסף פידבק מהרבה מאוד אנשים ושילבנו את כולם, ובסופו של דבר קיבלנו החלטה. אם כולם מסכימו, כנראה שלא תמיד, כנראה שאף פעם לא כולם מסכימים, אבל בסופו של דבר כן אספנו פידבק מכולם, וכן כולם היו בתהליך, וכן כולם יודעים שהם יכולים להשמיע את קולם ולבוא ולהשפיע. אני חושבת שזה ההבדל בין כזה ה-Ivory Tower Architects לבין תקרא לזה ארכיטקט, תקרא לזה טקלי, תקרא לזה מה שאתה רוצה, בזמן שהם משולבים בתוך הצוותים, והם רוצים להיות בצוותים שהם empowered, ואנשים רוצים להיות motivated, ולהרגיש שהם משפיעים על דברים. אם זה הקולצ'ר של החברה, וזה לא הקולצ'ר של כל חברה, וזה כזה המקומות שאני נמצאת בהם, והדרך שאני...
ומקומות שאגב את רוצה להיות בהם.
נכון, נכון.
מקומות שחיפשת את המקומות האלה. נכון. וזה היה לך חשוב לחפש את המקומות האלה.
נכון, נכון. לי זה היה מאוד חשוב, זה גם מאוד תרם להתפתחות המקצועית שלי, כן? אני היום, שאני מסתכלת עליי כמובילה טכנולוגית, אני רוצה לראות איך אני עושה empowering למפתחים שאצלי בצוות ובקבוצה, בשביל לקבל את ההחלטות הכי נכונות בתוך המשימות שהם לוקחים. נכון, אולי אני אדבר יותר ב-high-level, ויהיה לי בראש מחשבות על איך נראה הוויז'ן הטכנולוגי, ואני אולי אכיר יותר את המוצר, את ה, נגיד את הריקווסטים שמגיעים למוצר משלב יותר מוקדם, אבל בסופו של דבר, המפתחים צריכים לקחת על זה אחריות. אני גם רוצה שהם ייקחו, זה ההתפתחות המקצועית שלהם, כן? כמו שלי נתנו את זה, אני רוצה שיהיה להם את זה, אני רוצה לכוון.
למה אני מתעכב על זה? כי... קודם כל, אני חושב שנסכים שבהגדרה היבשה, ה-IC הוא קודם כל מקצועי. קודם כל.
כן.
עכשיו, זה יכול באמת להשתנות בין חברה לחברה, עד כמה נותנים לך באמת גם את האונרשיפ על הובלה וכו', שאני בעד. אבל למה אני שנייה מתעכב על זה? כי יש לנו פה מאזינים, בסופו של דבר, שהם לא טיפוסים תקשורתיים, כי אולי הם מופנמים... אולי הם עצבניים כמו טל, טל מלא פעמים כועס עליי. אבל בוא נגיד שהם כאלה, ותכלס, מותר להם להיות כאלה.
תודה, אדיר, תודה.
מותר לך. ומה אני בא להגיד? שזה לא בהכרח, שאם אתם רוצים להתקדם, להיות ארכיטקטים או טקלידים, או כמו שציינת, כאילו כל מיני תפקידים בסולם הזה, זה לא בהכרח שאתם חייבים שיהיה לכם את הסט, סקילס הזה, הייתי רוצה להיות בחברה של כאלה שיש להם, זה נכון, אבל בו זמנית, אם אין לכם, זה עדיין אפשרי. זה מה שאני מנסה להגיד.
אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אבל אני חושבת שהם יצטרכו לעבוד הרבה על הקומיוניקיישן סקילס שלהם.
אני איתך, אני חושב שאם אין להם את זה, הם כנראה...
זה יהיה מאוד מאוד קשה להגיע, תצטרכו לפצות במקומות אחרים בשביל להצליח להגיע לזה. כי communication skills זה...
אני מסכים, מי שאין לו הוא באיזשהו מקום מפסיד. אבל וואלה, את יודעת מה? אני רוצה טיפה לחזור למה שאמרתי, שמקודם יש לי עוד משהו להגיד בקשר של סמכות וזה. אני חושב שמנהל, ובכללי, כל אחד שהוא אמור להוביל, אוי ואבוי אם הוא מוביל מתוקף הסמכות. הוא צריך להוביל מתוקף המנהיגות. נשמור את המשפט הזה לפרק של ניהול, אבל כאקסיומה. כל מישהו שמוביל, הוא צריך להיות סוג של מנהיג מתוך דוגמה אישית, ולא מתוך סמכות. וזה יכול להיות ל-IC, וזה חשוב שזה יהיה למנהל, אבל עדיין, יש אנשים שהם לא נולדו, לא נולדו כאנשים שמובילים אחרים, מה לעשות? כאילו, אני מת על תכנות, אני יודע לדבר רק עם ה-ID שלי ועם קוד, ולא בא לדבר עם אף אחד. ככה אני. זה לא כי אני בן אדם לא נחמד, זה אני.
אתה יודע מה היופי אבל? שבדיוק כמו שהיא אמרה, שזו משפחה מאוד גדולה של תפקידים. והיופי הוא שבאמת זה מאוד מאוד מותאם גם לך כבן אדם, וגם כמובן התרבות ארגונית של חברה. עכשיו, האמת שזה יכול להסתדר ככה וככה. אני לא חושב שחברה בתרבות הארגונית שלה ובטבע שלה היא שיתופית וממנטרת ונותנת וזה, יכולה להחזיק בתוכה הרבה אנשים שהם כאילו סוג של סטיף, מדברים רק עם ה-IDE.
הם לא סטיף. הם ביישנים.
לא, אז רגע.
לא רק, לא רק. אבל הם לא... חברה כזו, אולי יהיה יכול להיות לאחד כזה, שניים כאלה, כי זה באמת קשה להם להתאמה במערג הארגוני. אבל
אתם מדברים על זה כאילו אם בן אדם ביישן או אינטרוברט, אין לו מה לעשות עם זה.
ממש לא נכון.
בדיוק, אני אומרת שזה ממש לא נכון. אני אומרת שבעבודה משותפת עם המנהלים, יוצרים הזדמנויות שלאט לאט עושים לזה אנרבלינג. אני מדברת בכנסים, וואלה, הכנס הראשון שדיברתי בו, זה לא, כאילו, הפעם הראשונה שדיברתי מול קהל, זה היה בכלל בעבודה. זה לא היה בכנס מול 600 איש, כן? לא עשיתי את הקפיצה הזאת בשנייה, בלי כלום לכלום. כן? יש תהליך, לאט לאט פותחים את זה, כן? והדברים האלה יאפשרו בסופו של דבר להגדיל את הסקופ שעליהם אתם משפיעים. אפשר להצליח בעבודה, גם אם זה פחות טוב, אפשר לפצות על זה, גם עם עוד דברים אחרים, אפשר להיות מאוד מאוד חזק טכנולוגית, ואמרתי, יש אנשים שהם tech leads, נגיד, על טכנולוגיה מסוימת, ואז הם go to people על זה. הדבר היחיד שאני חושבת שבישנות זה משהו שאפשר לספוג ואפשר לעבוד ולשפר, הדבר היחיד שכאילו לפי דעתי הוא קצת unforgivable, זה רק להיות בן אדם לא נעים. יש כאילו להיות ביישן זה בסדר, להיות בן אדם לא נעים, זה משהו שלפי דעתי אנשים צריכים לשים לב מאוד בהתנהלות, כן? גם אם אתם לא מסכימים, גם אם אתם לא רוצים, גם אם אתם לא זה, בנימוס, ברגוע, בנעים. זה הדבר היחיד שאני חושבת שהוא...
אני פשוט טיפה, לא טיפה, אני מדבר על זה. אגב, היה לי פוסט לא מזמן, מי שזוכר זוכר, על בחור בשם שמוליק. שעבדתי איתו.
נכון, אחלה שמוליק.
כן.
אתה יודע לך שדיברתי עליו גם בפרק עם מפתחים מחוץ הקופסה, כי גם אני עבדתי עם שמוליק.
אז נתתי שם כללי כזה למישהו שקוראים לו שמוליק, שהוא כאילו לא היה נעים לי...
שם מודרני.
שלא כל כך היה נעים לי לעבוד איתו, כי כל פעם שהייתי בא אליו עם שאלות, אז הוא כזה דחה אותי וזה...
הוא היה יכול להרגיש בפרטן קצת.
לא יודע, הוא לא עזר לי, בסדר?
כן.
ואז אמרתי שבהכרח הוא מפסיד. אבל אני רגע רוצה לקחת את זה דווקא לצד של שמוליק, ולבוא ולהגיד של, נכון, הוא מפסיד. זה בעיניי, כאילו, זאת עובדה. אבל בשורה התחתונה, יש אנשים שלא מעניין אותם לעשות את השינוי, כי זה חלק...
אז הם יישארו סיניורים, זה בסדר.
לא יודע.
זה בסדר, הם יישארו IC, אני פשוט אומרת...
זה כמו שאמרנו, אני חושב שזה ספציפית, זה באמת תלוי בארגון שאתה עובד.
מסכימה, אני מסכימה מאוד, אבל בארגונים שמעריכים את ה-communication skills ורוצים הובלה יותר רוחבית מה-IC's, כנראה שהם יצטרכו לעשות עם עצמם עבודה שם.
לגיטימי, אני מסכים.
כן.
אפשר ללמוד את זה.
לגמרי.
בשיעור אימפרוביזציה.
לגמרי. לא, האמת שתדע לך.
בינתיים, ממה שאני ראיתי, כל מה שלמדת שם זה לתקשר עם תרנגולי הודו. זה מה שעשית פה.
נכון. אפשר ללמוד את זה, ואני יכול להגיד לך עליי. אני בעצמי לא הייתי בן אדם מאוד מאוד אקסטרוברט, כמו שמניח שכולכם רואים. אני בעבר שלי גם הייתי...
לובש חולצה אפורה.
כן.
זה היה...
צבע אחיד.
נכון. בילדות שלי הייתי באיזשהו מקום נכבה לכלים, ומאוד היה לי קשה להשתלב בחברה וכל מיני כאלה, ו... האמת שהלכתי לאימפרוביזציה כאיזשהו חסך, כי אני פשוט הגעתי למסקנה שאם הייתי הולך בתור ילד לשיעורי תיאטרון, הייתי נפתח הרבה יותר מהר, והופך לפרח היפה שאני היום, היום באמת פרח יפה. אבל מה שזה אומר זה שאפשר ללמוד את הדברים האלה.
לגמרי.
וצריך בשביל זה, א', נכונות לצאת מאזור הנוחות, ב', איזשהו מנטורינג טוב, ומודעות גדולה לכביכול בעיה הזו, אבל זה פשוט למידה אחרת ממה שאנחנו רגילים לפתוח קורס סלש בלוק פוסט סלש דברים כאלה, וזה למידה של סופט סקילס, איזה כיף.
טוב, 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 טוב. סיפור יפה, תודה. תודה. אני אבל בן אדם מאוד פרקטי. אני אוהב להוריד דברים לקרקע, כמו mm-hmm. שאני כל הזמן אומר.
ולחוס.
ולחוס. אני מתחיל IC, ג'וניור, מיד לבל, סיניור. איך אני יודע, באיזה שלב, מה המדד שלי עם עצמי להגיד, אוקיי, אני יכול עכשיו לפרוץ את הגבול ולהתקדם עוד יותר ב-IC, מה אני, כאילו, איך אני מודד את עצמי, מה הכלים שיש לי כדי לדעת שאני יכול להתקדם לשלב הבא?
אז נראה לי, קודם כל, בן אדם צריך עם עצמו באמת להבין אם זה ה-growth path שאליו הוא רוצה ללכת. כן, לצורך העניין, אני רוצה להיות מנהל, אז אולי הדגשים פשוט להתקדמות תהיה שונה.
אז חוץ מ... אז בוא רגע ננסה אולי דאבל קליק לאיך אני יודע שזה הגרוט פט שלי. כי אמרת, אוקיי, אני רוצה להשפיע מהכיוון הטכנולוגי. יש עוד דברים?
אם מה שאני, נגיד, הייתי עושה באוגורי, כזה בנקודה שהייתי כזה בצומת דרכים, אני הסתכלתי כזה על הג'וב דיסקריפשן, כן, של סקוואד מנג'ר, הסתכלתי על הג'וב דיסקריפשן של ארכיטקט, וממש כזה לקחתי כל מיני דברים ויצרתי לעצמי טבלה של כמה זה טוב לי או לא טוב לי, עם כזה מספור של 0 עד 5. עשיתי לעצמי ממש יוריסטיקה וראיתי כזה איפה כנראה יהיה לי יותר נחמד, כן? כזה עם הפרוז אנד קונס והקריטריונים שמעניינים אותי. נגיד, האם אני רוצה למנטר? כן, סבבה, בשתיים זה גבוה. כן, האם אני רוצה להתעסק ב... לא יודעת מה, בבעיות התנהגותיות? 0. טוב, זה פה... יש את זה גם בהובלה בארכיטקטורה, כן? כי עוסקים הרבה בהובלה, אבל זה הרבה יותר בולט בתפקידי ניהול. וככה בניתי לעצמי כל מיני קריטריונים שחשובים לי, והתחלתי למפות את זה, ולהסתכל כזה מה יותר בולט. זה עשה לי כזה תרגול מאוד טוב, ומאוד הבליט לי באמת את הפס שאני רוצה ללכת אליו, כן? עכשיו, איך אני יודעת שאני מוכנה? אז אני לא יודעת אם להגיד איך אני יודעת אם אני מוכנה, אני יודעת שמה שאני עשיתי זה היה המון כזה לזהות הזדמנויות, שאני חושבת שבהם אני יכולה כזה להראות שאני יכולה לעשות דברים שעושה ארכיטקט. כן, אני נגיד דמיינתי מה זה ארכיטקט, וראיתי איך נראה ג'וב דיסקריפשן, והתחלתי פשוט להרים את הכפפה על כל מיני דברים כזה, בהגדלת ראש, בפרואקטיביות, על דברים שהיו נראים לי, שכזה מתי שיבוא ואני אבקש, אני רוצה להיות ארכיטקטית, אז כזה יגידו לי, וואי, אבל היא באמת עשתה א' ב' ג', כאילו זה מתאים, זה הולך.
מעבר לג'וב דסקריפשן, איך ידעת שדווקא הנקודות האלה, איך ידעת את זה, איזה הזדמנויות לכתוף? איך ידעת מה להרים מהרצפה? כי ברור שהיה לך מלא על הרצפה, לכולנו יש.
נכון, אז נגיד לצורך העניין, בהגדרת תפקיד, היה כתוב שרוצים שהארכיטקטים יהיו כזה מגני הבאונדריז של הדומיינים של הקבוצות, כן? זה אנשים שיושבים כזה על החתך, הם מדברים עם הרבה מאוד אנשים מחוץ לקבוצה עצמה, כן, ואז אני אמרתי, היה באותה תקופה החברה כזה נורא גדלה, והיה המון חיכוך מסביב להגדרה של הבאונדריז בין הקבוצות פיתוח. ואמרתי, וואלה, אם אני ארים פה וורקשופ, כן, גם אם אני לא אביא את כל התוכן בעצמי, אם אני ארים פה וורקשופ ואני אעשה לו פסיליטציה ואזמין את כל האנשים הרלוונטיים, ונגיד, ונצא עם זה עם מסקנה, אז זה יחשב הצלחה. כי מה ארכיטקט עושה? הוא לא בהכרח מביא את כל הקונטקסט רק בעצמו, כן? זה איזשהו שיתוף פעולה עם עוד אנשים. אז עשיתי נגיד את זה, הובלתי שתי וורקשופים כאלה, ואז אחר כך שמתי שאני באתי ואמרתי להם, אני רוצה להיות ארכיטקטית, אז כזה כבר היה לי משהו בארסנל של תראו, אני כבר מראה פה ניצוצות, כן, יש עוד הרבה מעבר לזה, כן, אז מה שאני עשיתי זה יותר חיפוש הזדמנויות והתנסות בהם. אני יכולה גם לבוא ולהגיד, נגיד, לדוגמה, שאני הייתי מפתחת ושראיתי שהתפקיד של הסקווד ליד פנוי, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה עושה סקווד ליד? אוקיי, סקווד ליד נגיד מוביל את הספרינטים. אז התחלתי כזה לקחת אחריות על הספרינטים, התחלתי לשים לב שלא נופלות ישיבות, שלא נופלים בגים בין הכיסאות, ראיתי שהכל דוקיומנטד, עשיתי כל מיני דברים שהרגשתי שהם בהתנהגות, מתאימים לתפקיד הזה. ומתי שראיתי שזה גם מתאים לי, אז ידעתי לבוא ולבקש את זה. אז זה כזה מין שילוב של הזדמנות שקיימת בתוך הארגון שאתם צריכים, שאתם נמצאים, ואם אין שם, אז אולי זה משהו שצריך להסתכל החוצה, אבל גם אם אין את ההזדמנות הזאת בתוך הארגון שבו אתם נמצאים, אתם יכולים להתחיל כזה, אפילו לכו ללינקדאין, תסתכלו על job descriptions, תראו מה דורשים מהאנשים, מחפשים מהם הובלה בפרויקטים רוחביים, תבינו איך אתם יכולים כאילו להוביל פרויקט רוחבי בעבודה. אומרים שרוצים שזה מישהו שכבר מנטר אנשים אחרים, תמצאו מישהו למנטר בתוך החברה.
לך היה מנטור בחברה?
לי היה, היה לי את המנהל שלי, כן? היה לי, היה לי בחברה, עברתי, האמת באוגורי, עברתי 3 מנהלים, אבל לצורך העניין, אני חושבת שכל אחד מהם ממש בנה את זה איתי, כן? זה גם מנהלים שמהם עברתי אפילו לקבוצות אחרות, והחלפתי מהם מנהלים, אז זה כזה פוטנציאלית, מקומות גם של פריקשן, כן? לא תמיד מקומות קלים, כזה בן אדם עוזב את הקבוצה שלך, אבל מנהל טוב, יתמוך בהתפתחות המקצועית שלך, גם אם זה במחיר במרכאות של מוביליטי, כן? אז ברמה הפרקטית, תבינו איך התפקידים האלה נראים אצלכם בארגון, ותתחילו להבין איפה יש הזדמנויות שבהם אתם יכולים כזה לבוא ולסמן וי על הדברים שרוצים בתוך הג'וב דיסקריפשן הזה. Does it make sense?
כן, make sense. אהבתי גם את הטיפ של תסתכלו ב-job descriptions של כל מיני מקומות, אבל בא לי לרדת רגע לתחילת הסולם. אני רוצה כאילו להפנות בעצם את אותה שאלה, וזה מעניין, אני אוהב להתפלפל על השאלה הזאת בלבלים הנמוכים. שוב, יש לי ג'וניור, מיד וסיניור נניח, אוקיי? איך אני יודע מתי אני בשל, או מתי אני עברתי בעצם עברתי בשלב בסולם הזה?
קודם כל אני אבוא מתוך הסיפור שלי, ואז אחר כך אפשר כזה לנסות להבין אם יש כזה גנרליזציה.
כאילו, האם זה ותק?
לא. לא, אני כבר תקופה מהקריירה שלי נמצאת בעיקר בסביבת אנשים שהם גם מעליי בגיל וגם מעליי בוותק בשנות ניסיון, וזה לא מנע ממני להביא אימפקט דומה. בוא נגיד ככה, אולי אפילו יותר, אולי פחות, לא יודעת, אבל זה כבר כזה עניינים אחרים. פשוט כל אחד מאיתנו הביא משהו שונה לשולחן. אז אני לא חושבת שזה ותק, בטח שלא בשנים, לא ב-X שנים. הסיבה שאני אומרת להסתכל על מה כתוב ב-job descriptions, כי אני חושבת שזה הרבה מאוד במה שאנחנו מצליחים לדלבר, ובהתנהגויות שאנחנו מצליחים לקיים, כן? לצורך העניין, אני קודם כל אגיד על עצמי, כי רציתי לבוא מתוך הדוגמה שלי, שנגיד, היה לי איזשהו רגע, אני זוכרת את זה באינטל, שקיבלתי איזושהי משימה שהיא סופר מורכבת, שהיא כזה אירועים אסינכרונים, וכזה דברים באים, ופשוט כתבתי את כל המשימה, תרקתי אותה בשבוע, ואמרתי לעצמי, בונה, עליתי רמה. מה זה? כאילו זה היה משימה שאם היו נותנים לי אותה חצי שנה לפני, כנראה הייתי כזה נורא מסתבכת, הייתי צריכה להיות מאוד dependent באחרים, כן? אז נגיד מג'וניורים וממיד לבלס, הייתי מצפה רמה שונה של dependency, נגיד בסיניורים או ברולים אחרים, לא יודעת, במנהל, בטקליד, זה whatever. אז אם כזה בתור, נגיד ג'וניורים, אתם רואים שפתאום אתם נורא independent, אולי אתם באמת כבר עשיתם את המקפצה הזאת, כן? כי ג'וניורים זה יחסית כזה לדעת את הטכנולוגיה, נגיד את השפת תכנות, זה להצליח לזוז לבד, להכיר קצת את הקונטקסט, ברגע שאתם כבר יותר עצמאיים ומצליחים להוביל דברים לבד, יכול להיות שכבר עשיתם את הקפיצת מדרגה הזאת, ואולי עשיתם את זה בשנה, ואולי עשיתם את זה בשנתיים, יכול להיות עשיתם את זה בחצי שנה, לא יודעת, תותחי על קורה. זה, בואו רגע נחשוב על המקפצה בין mid-level לסיניור, אני חושבת שהמקפצה בין mid-level לסיניור זה פחות מסביב לאינדפנדנס, וקצת יותר כבר מתחיל לדגדג את הנושא של להוביל דברים, כן, או להצליח להוביל אותם לבד, לפרק משימות לבד, כן, לא רק לקחת משימות לבד, כזה להסתכל על כל המשימה כזה end-to-end בצורה עצמאית, לפרק אותה לבד, לדלבר אותה לבד, לעשות אותה ברמה גבוהה, להביא את זה עם אחריות על פרודקשן, כל הדברים שכזה לוקחים משימות end-to-end בצורה כזאת שלא צריכים ללוות אתכם, או שכאילו עד כדי התייעצויות, כן, לא צריך להיות סיילוז, כן, אבל זה שתצליחו לעשות את זה סך הכל לבד, זה נמצא שם, כן? אני חושבת שהליפ מסיניור לסטף, וזה האמת גם משהו שכותבים עליו המון, כן, שיש כזה מין שאלה כזאת של האם צריך להיות כזה סטף פרוג'קט. כאילו בדרך כלל אומרים שאנשים עושים את הקפיצה מסיניור לסטף, אז יש איזשהו פרויקט מאוד 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 גדול, שכזה בו הם הצליחו להוכיח את זה שהם מספיק רוחביים, מספיק מקצועיים, מספיק חזקים, מספיק יודעים איך להוביל פרויקט, שזה כבר משהו שהוא אולי לא בתוך סקופ של צוות, אולי זה כבר בסקופ של כמה צוותים, זה כבר מתחיל להתפצל, כן? שכזה מתחיל אם נאמר שג'וניור, מיד-לבל וסיניור מסתכלים כזה על עצמם יותר מבחינת הציפיות הבסיסיות, כן? מסטף כבר מצפים להסתכל על עצמו ועל אחרים, פוטנציאלית גם צוותים אחרים. כל זה, אני אומרת, מתוך זה שאני לא חושבת שסיניור לא יכול לקחת פרויקט גדול, כן? אני חושבת שזה יכול להיות חלק מההתפתחות המקצועית שלו. זה פשוט לא יהיה בציפיות שלו, זה יהיה חלק מהתוכנית התפתחות אישית שלו דווקא, כן? אז כזה אפשר לעשות הבדלה בין מה אני חייב לעשות ונמדד עליו. אני אמדד על הפרויקטים הגדולים האלה, בן אדם אחר זה יהיה בשבילו ההתפתחות המקצועית. והוא לא ימדד על זה, זה יהיה הפוטנציאל שלו לעלות לשלב הבא.
בא לי להתפלפל קצת.
יאללה.
אני לפחות כשאני מסתכל בדיעבד, המדד שלי הוא כזה קצת עובר כמו איזה חוט כזה סביב קוד ריוויוז. בוא נגיד, אם אני בשלב שאני מרגיש שאני לא יכול לעשות בכלל קוד ריוויו בצוות, אני כנראה ג'וניור. כאילו, אני פותח קוד, אני מרגיש שאין לי מספיק ידע לתת פידבק על קוד של מישהו אחר.
אני בצוות חודש, אני קוד ריוויו, מה אני אגיד לך? אני לא מכירה את כל הקונטקסט.
רגע, רגע, רגע. אני מרגיש שאני לא יכול לתת קוד ריוויו גם אחרי חצי שנה, בסדר? כי חסרים לי הרבה תפיסות של engineering, אוקיי? כל מיני principles, כל מיני, כאילו לעבוד עם קונבנציות בפרויקט, כל מיני דברים כאלה. כאילו, אני עובר על קוד, אני לא בכך יודע אפילו מה לכתוב שם, בסדר?
אתה יודע מה לשאול?
גם לא, זה בדיוק העניין. אני כותב קוד, אני לא בכך יודע לנהל תקשורת סביב קוד ריוויו. בשלב שאתם מתחילים לקבל באמת PR'ים ולעשות קוד ריוויו, ואתם מרגישים שאתם כבר, יש לכם איזשהו פלואו, ואתם מצליחים באמת לראות קוד של מישהו אחר, ולמצוא פה כל מיני דברים קטנים, ואתם אומרים לעצמכם, בוא נה, הצלחתי לשפר לו פה את לא יודע, זמן ריצה, הצלחתי למצוא לו פה איזה קונבנציה שהוא לא שם לב אליה, הצלחתי, לא יודע. אני חושב שברגע שאתם קולטים שיש לכם הבנה כזאת כבר בפרויקט, אתם כנראה כבר איפשהו התחלתם למשמש את המיד-לבל. עכשיו, ההבדל בעיניי בין מיד-לבל לסיניור, זה שסיניור מבחינתי, הוא כבר לא תלוי פרויקט, אלא הוא יכול לכאורה לפתור כל בעיה שתתני לו, גם אם זה לא בפרמוק הספציפי שיש לו ניסיון בו, גם אם זה לא בשפה אפילו שהוא מכיר, יש לו סט כלים לפתור כל בעיה שתתני לו ברמה פיתוחית. בסדר? נכון, אוקיי. בוא נגיד שהוא לא, אני יודע JavaScript ועכשיו תשימי אותי ב-Go, אז אני אצטרך ללמוד סינטקס של Go, אבל בשורה התחתונה כשאני אלמד, אני עדיין ידע, יהיה לי את כל הכלים כדי לפתור את כל הבעיות שלי, ולא משנה בכלל הפרויקט.
אני אחזק את מה שאתה אומר, שבעצם זה שאתה כבר יכול לעשות טרנספר לידע שלך, ולעשות כזה הקש לדברים שכזה, שאתה רואה שזה כבר רפטטיבי.
הקש, מילה יפה.
הקש, כן, אני פה בשביל להביא מילים שאף אחד לא משתמש בהם. אז אני מסכימה איתך, זה משהו שהייתי מצפה מסיניור, והוא אמור לעשות את זה בקלות יחסית.
ואז אני אומר, אוקיי, מסיניור, השלב הבא כמו שאת הגדרת את זה גם, זה נגיד סטף, אז אני חושב שכבר ברמה של סטף, שזה איפשהו גם צריך להיות בסיניור, כאילו, כי כל מה שאני אומר אמור להיות גם קצת כבר בשלב הבא.
נכון, כי זה צריך להיות הבונה
כאילו
שלך.
כאילו יש איזושהי חפיפה, זה כן. לא קו חוצה זה. אז כשזה מגיע כבר לסטף, זה מישהו שגם יודע להיכנס, לא משנה כבר מה החברה ולא משנה מה המוצר, ברמה של הביזנס. הוא יודע להבין ביזנס גם, לא משנה באיזה וקטור, או כביכול באיזשהו, עוד פעם, לא משנה באיזה תחום המוצר, הוא יודע להיכנס ולהבין וידע לשאול את השאלות הנכונות ולצלול בסוף לביזנס של החברה. זהו, מה דעתך?
נשמע טוב, זה כזה כן וגם. זה כזה, אני מסכימה עם כל מה שאמרת. אני חושבת שמעבר שוב, אני כזה כל הזמן נופלת בחזרה על הנושא של ה-communication skills ושל ההובלה, כי זה באמת חלק בלתי נפרד, כן? אני חושבת שהבנה מוצרית או ביזנסית זה כזה עוד אלמנט בתוך זה, ואני גם כאילו, אני גם אמרתי את זה, אתה גם אמרת את זה, שכזה, הדברים האלה שמצפים מהלבל אחד לפני, זה דברים שאנחנו תמיד יכולים להתחיל לעשות, כאילו, אם מצפים את זה מסיניור, אתה תתחיל לעשות את זה כבר בתוך מיד-לבל, כן? שאני אמרתי שאני חיפשתי הזדמנויות, זה בדיוק מדבר על זה. אני הסתכלתי על הצעד הבא, וניסיתי לקחת את זה לשם.
זהו, וזה באמת, זה לא עניין של, זה לא תלוי שנים, כי אני הכרתי אנשים שהם היו עם ניסיון של 7 שנים, אבל הם באמת לא ידעו הרבה. כאילו, הם היו פשוט במקום אחד, הם ידעו לעשות רק מה שהיה בתפקיד שלהם באותו מקום. That's it.
זה מאוד מסביב למוטיבציה של אותו בן אדם, זה לפעמים גם תלוי בכמה מנהל שלך מאפשר את זה, או כאילו זה כזה סט סיבות שלמות ללמה זה יכול לקרות או לא לקרות, נכון? אבל אני חושבת שאם בן אדם שם לעצמו את המטרה לבוא ולעלות רמה, כן, לעלות בלבל שלו, כן, שזה לא בהכרח הטייטל, כן, זה כזה, ממש כזה, לעשות איזה לבל אפ בקראפמנשיפ שלו, כן, בתור בן אדם, הוא חייב לשים את זה לעצמו למטרה, להבין בשיחה עם המנהל שלו מה מצפים מהתפקיד הזה, ולהתחיל לנעוץ את הדברים שזה אומר. זה אומר להיות אקספרט בנוד, תהיה אקספרט בנוד. זה אומר להוביל פרויקט, תוביל פרויקט. כן? זה יהיה כל דבר. אתה הבאת את זה באמת, הדוגמה של קוד ריוויוז היא מעולה, כי זה משהו שאנחנו מאוד עושים ביום-יום שלנו. נכון? ושם ממש אפשר כזה להתחיל ולזהות את ה-moments הזה. כמו שאני אמרתי, כן. פתאום קיבלתי איזה פיצ'ר סופר מורכב, שכזה פעם היה מפחיד אותי, ואמרתי, בוא'נה, איך תרקתי אותו?
תרקתי
אותו, כן, לא, אבל זה כבר יותר, זה כבר מהקריות. אז...
את גם מהקריות?
אני, מי זה גם?
אני מקריית ים, אני בא לפה מקריית ים.
אני מקריית חיים.
Yeah.
כאילו, אני גרה עכשיו במרכז, אבל אני,
עכשיו את אומרת?
כן, לא, אני כמזרחית. זה בסדר, זה
כבר... זה ה-society.
כן, זה מלחמות סטטוס של הקריות, אף אחד לא מבין בזה. בקריית אף אחד, לא, מה פתאום?
זה לפודקאסט אחר, מלחמות בקריות.
לא, לא, בקריות יש לך גם לבלים, כן?
יש לבלים.
סכינאי, רב סכינאי. סורי, כאילו, אל תעלבו, אני קריאתי, מותר לי.
אז חבר'ה, נשים פה לינק לפודקאסט מלחמות בקריות.
אחלה שם, וואו.
תודה, תודה, תודה נשמה שלי. בדקות האחרונות ממש הזנתי כזה מהצד, ולמדתי כל כך הרבה דברים חשובים. למדתי קודם כל, שבסופו של דבר, כל העניין הזה שהתקדמות בקריירה, זה אך ורק, אנחנו האונרשיפ, אנחנו האונרים של הדבר הזה אצלנו. לא אף אחד אחר. מנהל לא יקדם אותנו, אם אנחנו לא נראה את הנכונות, ולא נראה שאנחנו סוג של קרובים למקום הזה שאנחנו רוצים להיות בו.
מאוד אוהבים את זה, של כזה, תוכיח את עצמך לפני...
נכון, כי אני גם אמרתי את זה למישהו שאני מלווה, באופן אישי, אני מלווה כמה מפתחים ככה לשלב הבא שלהם בקריירה, וזה מישהו שככה אמר לי, אני רוצה לבוא ולהיות מנהל ביום מן הימים. ואני חושב שנתתי את הדוגמה הזו בפרק אחר פה. ואמרתי לו, אוקיי, אז בוא תראה רגע, בוא תסתכל על מנהל אצלך בארגון, מה הוא עושה? איפה הנקודות מגע? ובוא תנסה ומה שנקרא להתלכלך בידיים בנקודות האלה, וכמה שיותר לתאום לקחת לו מהצלחת. כמובן, לא בדרך כזה, כאילו, לא בדרך עקיפה וזה, אלא להיות כן באיזשהו מקום ישיר, אבל עוד זה גם מאוד מסוכן, כי יש ארגונים שיראו את זה בעין יותר טובה, ויש ארגונים שיראו את זה בעין פחות טובה.
מזל שיש תפקידי IC, ואתם לא צריכים להגיד שאתם רוצים להיות דווקא מנהלים.
נכון,
שתגידו שאתם רוצים להתפתח, פשוט רוצים להתפתח מקצועית, ואני רוצה להתנסות בהובלת פרויקט. תודה.
בא לי להיכנס בדלת שפתחתם.
רגע, אז עוד שנייה, מה שנקרא, אפתח את הדלת. דיברת הרבה על פרואקטיביות.
כן.
שזה באמת, העניין זה לראות מה צריך, להתנסות. דיברת לי גם לראות דברים בחוץ, ג'וב דסקריפשנים, זה נקודה אחת שאת אמרת. אני גם אוסיף נקודה אחרת, להתייעץ עם אנשים שעושים את זה במקומות אחרים.
לגמרי.
הילה פה, היא במקרה בפורטר, אבל אתם יכולים, אם מעניין אתכם תפקידי IC, אני בטוח שהיא תוכל לעזור לכם. יש נראה לי לפחות עוד איזה 5, 6, 7, 20, 200 אלף בלינקדין, תמצאו אותם, דברו איתם, הם כנראה אנשים נחמדים, ברובם, אני מקווה, ותלמדו מהם, תשאלו אותם שאלות, איך את ידעת שזה מתאים לך? בארגון כזה וזה, מה אני צריך לעשות? תתייעצו איתם, הם פה בשביל זה בסופו של דבר גם.
כן, אני גם... לפני שאני אתן לך כתה רצית, אני גם, כאילו יש פה איזה, תקפצו למים, כן? כאילו אין שום דבר יותר חזק בלהתחיל פשוט ולנסות לקדם, כן? כי רק מתוך הניסיון באמת נלמד מה מתאים לנו ומה לא מתאים לנו. כן, כזה בבחירת הפס שלנו, של מה נהיה שנהיה גדולים.
פתח לך את הדלת.
איזה גיטור, איזה אימפרוביזציה. מדהים. כן, אז בנושא הזה של מזכורות, כאילו בתכלס יש הרבה כאלה שאומרים, אני רוצה להתקדם. מבחינתי להתקדם זה יותר בשכר. וכרגע מה שאני, ככה אני מכיר את זה, מה שאני יכול להתקדם אליו, זה להיות ראש צוות. נכון? זה use case, כאילו, נראה לי מאוד מוכר בתעשייה.
זה קלאסי, כן, כן.
קודם כל, מה יש לך להגיד על זה?
אנשים שרוצים עוד כסף, זה זכותם.
לא, זה זכותם, אבל ברור. אבל האם אני צריך ללכת לכיוון כזה של ראש צוות, שזה כבר במסלול הניהולי, רק כדי לקבל עוד כסף? כאילו, מה דעתך על זה?
אני לא רואה בזה שום דבר פסול במהותו, כן, כאילו זה בסדר, זה עוד אמצעי, והדברים האלה זה רק כאילו, כל זה רק העבודה שלנו, ויש לנו חיים שלמים, ואנחנו רוצים to supply for our families, ורוצים לחיות בטוב, ורוצים לדאוג לעצמנו, ורוצים ביטחון, כל הדברים האלה הם בסדר. אני חושבת שאנשים צריכים לקחת בחשבון, שהם לבוא ולהיכנס לניהול, יצריך מן הסתם איזה, לעשות דברים שאולי הם לא רוצים, כן? לעשות שיחת פיתורים לבן אדם זה לא דבר נעים. אם זה שווה לך את זה שאתה רוצה לבוא ולקבל עוד כסף, בסדר. האם אתה רוצה את כל הסטרס של הובלת צוותים ואקסקיושן והכל על הראש שלך? זה בסדר, כן? אבל זה שם.
זה גם טיפה לצאת מההנזון, נכון?
זה גם לצאת מההנזון, חד משמעי, זה לעבור לעשות דברים אחרים, זה טיפול בבעיות משמעת, ובאמת שאנחנו הייטקיסטים, השמש זורחת לנו מהטוסיק, וכולנו חושבים שמשהו מיוחד, ויש כל הזמן טיפול מסביב למפתחים, וכולנו צריכים כל הזמן שידאגו לנו, ושיהיה בסדר, ושנהיה מרוצים, ושלא נרצה לעזוב, וזה דברים שאתם תעשו.
שיהיה לנו טסלה חמה מהתנור.
נכון, בדיוק, לפחות טסלה אחת, ואם זה לא זה הלכתי, אז זה דברים שמנהלים, הם מיינדד אליהם, כן? ואם מה שאתם אוהבים זה קוד, כן? צריך לקחת בחשבון, שלא משנה לאן תלכו ומה תבחרו, אם אין לכם מוטיבציה לקום בבוקר ולעשות את העבודה שלכם, אתם תשחקו את עצמכם, רק בשביל לעשות עוד כסף, וכאילו זה רק ממש במרכאות, כי כסף זה חשוב, כן? אבל יש עוד דרכים לבוא ולהגדיל את הכמות כסף שאתם מכניסים. כן? תלמדו חזק מאוד, תעברו לגמפה. תעשו תפקיד של פיתוח פשוט בחברה שמשלמת יותר. לא אומרת שזה קל, אבל זה קיים.
אז ספציפית בקטע הזה, ספציפית בקטע של השכר, כאילו בסוף יש לי איזה תקרה בתור IC, לעומת מנג'מנט, כאילו מנג'מנט בכל, כנראה בכל מצב, זה כבר צ'יף לבלס, ה-CTO, CEO,
יש פחות תפקידים כאלה בדרך כלל
בחברה. יש פחות תפקידים, אבל מה אני מנסה להגיד, מבחינת השכר, הם הטופ.
אני לא בטוחה.
אוקיי, מעניין.
אני לא...
מעניין.
כן, זה מעניין. מעניין. אני בכל מקרה לא הייתי בוחר, כאילו, אני מניח שגם בתפקיד IC בכיר יחסית וגם כמנהל, לא נראה לי שאנשים כל כך מסכנים ואין להם כסף כך.
זה לא השאלה שלי, והיא דווקא ענתה יפה. עכשיו יש פה אנשים שמתלבטים ואומרים, זה גם מניע מבחינתי. אני יכול להיות, בוא נגיד מישהו שאומר, אני יכול להיות גם וגם. כרגע זה מסקרן אותי לאן אני הולך. איזה מוטיבציה בעצם? תכלס כסף זה סוג של מוטיבציה. ומה שאמרת פה זה מעניין, אז את כאילו מבחינתך את אומרת שיש הרבה פעמים שה-IC ירוויח יותר מהמנהל הכי בכיר.
אני לא יודעת אם הוא...
יש מצבים כאלה.
שוב, המנהל הכי בכיר, כן, גם כאלה יש לך אחד או שניים בחברה, כן, צריך לזכור.
המנהל הכי בכיר זה המנכ״ל.
נכון.
אוקיי.
אבל נגיד, אם נסתכל על כזה פיזור של תפקידים יותר הובלתיים בתוך חברה, כן, אז יהיה לך מנהל בכל צוות, אולי יהיה לך טקליט בכל צוות, יהיה לך אולי ארכיטקט בקבוצה או ארכיטקט למחלקה, יש פחות תפקידים כאלה, כן, אבל התפקידים האלה זה תפקידים שמרוויחים עדיין יפה, כן, להגיד לך מרוויחים יותר ממנהל, פחות ממנהל, לא יודעת, זה תלוי גם שוב בקולצ'ר של החברה, יש חברות שנורא נורא מקדשות מנהלים, ואז שם המשכורות יהיו יותר גבוהות. יש חברות שמאוד מעריכות גם את התפקידים שמסביב, ואז זה לא בהכרח ייפול מזה, בשביל שחברה תרצה נגיד מישהו שהוא טלנט, והם ירצו להביא אותו, אז הם ייתנו משכורת מאוד מאוד תחרותית. זה לא בהכרח. אני לא יודעת להשוות מהידיעה שלי ומההיכרות שלי, אין הרבה שוני בין משכורות, נגיד, של כזה ברמת קבוצה, בין אם אתה ארכיטקט או מנהל. כאילו, לא מדברת ספציפית על איפה שאני עבדתי והמשכורת כן. שלי. ממה שאני שמעתי, כי זה כזה, עשיתי סקר שוק, נגיד, לשמוע כמה אנשים מרוויחים לפני שחיפשתי עבודה, בשביל ברור. להבין מה הטווח שהגיוני לי לבוא ולבקש, בהתאם לככה, ככה וככה. בסדר. ומה שאני שמעתי מבין גרופ מנג'רס לבין, נגיד, ארכיטקטיות, זה הפער יותר נע אם זה קורפורט אמריקאי מול חברה פרטית ופחות על הטייטל.
מדהים. אז אוקיי, אז תעשו החלטה שטובה לכם לפני הכסף. וגם עם הכסף.
לא, גם זה חשוב.
אם יש לכם יותר מדי כסף, אני אשמח בכל מקרה.
אני אומרת, משפט אחרון על זה, שאופציה אחת זה להיכנס לתפקיד ניהולי, אולי תגלו שזה לא מתאים לכם, תחזרו ל-IC, הכל בסדר.
נכון.
כן? השאלה היא האם זה עכשיו שנתיים אתם יודעים שאתם נכנסים לתפקיד שאתם ממש לא אוהבים, ולא יהיה לכם טוב, ואז בעצם נתתם שנתיים בשחיקה, או שמה שהיה עדיף שהייתם עושים זה ללמוד מאוד חזק לרעיונות עבודה, ובסוף ללכת ולהתראיין לחברה שפשוט משלמת יותר, ולעשות את התפקיד שאתם רוצים. זה
יתרונות חסרות. תעשו את הבחירה שלכם, כן? ואני באופן כללי חושב שהיה פרק סופר מעניין וסופר חשוב, כי זה הרבה דברים שלא מדברים עליהם באיזשהו מקום. אני לא מצאתי הרבה מאוד תוכן שמדבר עליהם. עוד פעם, אולי זה לא נגלה לעיניים, מה שנקרא, ולא מספיק חיפשתי, אבל אני חושב שלמדתי המון גם על מה זה תפקיד IC, גם על career path לשם, גם על הבדלים בין ג'וניור, מיד וסיניור, גם כמה שאנחנו צריכים לקחת ownership על ההתקדמות שלנו, בכל הצירים, ואני ממש נהניתי.
גם אני.
ממש ממש נהניתי, אילה, המון המון תודה.
קרתי עוד קרייתי.
הנה.
זה תמיד חשוב.
נכון, במיוחד פה בתל
אביב. אדיר יש קריות, כן.
תודה.
יש לך מספריים?
לא.
אני צריך לגזור את המדבקות.
טוב, נו. אילה, יש לך?
יש לי מה.
מספריים.
מספריים זה לא בארסנל שלי, סליחה.
טוב. חבל. חבר'ה, אם יש לכם כסף מהעבודה שאתם עושים, ואתם יכולים להביא לנו מספריים ולעזור לנו לגזור מדבקות, אנחנו נשמח. ומה שכן, יש פה כתובת, לא טכני, נקודה דב. אנחנו נמצאים בעצם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, בקהילה. מוזמנים לעשות לנו ככה כמה כוכבים חמודים ויפים בכל האפליקציות שאתם מאזינים להם.
אנחנו הרבה פעמים מדברים על הקנד הלך של אמא שלי, זה שווה.
נכון, אדיר חייב לנו את הסיפור הזה, אולי זה יקרה בפרק הבא. ותודה רבה לכם שהייתם על לא טכני ולא במקרה. אני הייתי.
אתה שואל אותי, מי אתה?
כן.
אתה טל מוסקוביץ' ואני?
אדיר קנדל. ואילה פוקס הייתה פה לצידי. ותודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס שערכו אותנו במקום המדהים שלהם. אם לכם יש פודקאסט טכנולוגי להעביר ואירועים טכנולוגיים, ואתם סטארט-אפ שמחפש מקום חם לצמוח איתו ביחד, זה המקום שלכם. בואו לבקר. ונתראה בפרקים הבאים.
ביי ביי.
ביי ביי.